ليل الطب. انا انت شو شنو راجل مقدس לטובת עם ישראל, חיילים שלנו, הפצועים שלנו, לעילוי נשמת ההרוגים שלנו. כן, לעילוי נשמת חיה מושקה. בת ויקטור, עטיה, שזכרונה לברכה, שלא עלינו. שמעתי את הסיפור, זה היה נורא והיום. נו, אני אשתרות להשם אלוקנו. היום היו פה אנשים ודיברנו על הילדה המסכנה, על הדבר הנורא הזה, ואמרנו שישנם אנשים שעכשיו אומרים, וואו, היא נסתרה הילדה, היא לא הספיקה כלום. ואני אומרת להם, לא, היא הספיקה הכל. כי זה נגמר, היא הגיל שבע, והיא הספיקה את כל מה, היא הייתה צריכה להספיק. אז היא סיימה, היא הספיקה הכל. אז בעינינו אנחנו, קשה לנו לקבל את זה, כי אנחנו יודעים, אני קטנים, זה צרה. אז השם לא יוסיף צרה על צרה, ובעזרת השם, יש דברים שאנחנו יודעים שלא מקבלים עליהם תשובה מיד. אנחנו יודעים שיעקב אבינו מספר פעמים ביקש דברים מהקדוש ברוך הוא. ותמיד הוא ענה לו, במקום. חוץ מפעם אחת. פעם אחת כשהוא חוזר לארץ ישראל, הוא עובר את מעבר יבוק. הוא מעביר כל המשפחה, כל הרכוש, ונשאר לו פחים קטנים כך רע שהוא אומר שם. הקדוש מבקר יעקב לבדו. לבדו המשמעותי, באמת הוא לבד, כל המשפחה הייתה בצד שני. אבל הוא גם היה לבדו, ממש לבד, הוא רגיש לבד. הוא רגיש בלי שכינה, בלי גילוי שכינה, בלי כלום, עם כל כך המון שאלות, מה יהיה? הוא עכשיו יפגוש את הסב בבוקר. הוא יחיה, הוא לא יחיה. יהיה לנו שישאר עם משפחה, לא יישאר עם משפחה. הוא יראה את ההורים שלו, לא יראה את ההורים שלו. כל כך המון שאלות. אין תשובה, קדוש ברוך הוא לא אומר לו כלום. כלום! הוא מקבל את התשובה אחרי שנים, בפועל, בחיים, במציאות. הוא נפגש עם ההורים. עצב לא עושה לו כלום. המציאות מלמד נותנת את התשובות. יש שאלות שאנחנו מתפלים לקדוש ברוך הוא ולא מקבלים תשובה. המציאות היא התשובה. כי הקדוש ברוך הוא לא מכוון אותנו לפי הלחיצת כפתור שלנו. אבל המציאות מוכיחה ומראה לנו את מה שביקשנו, מה ששענו. רק צריך סבלנות. ויעקב אבינו לא חי לנצח. הוא כבר לא היה מאלו שחיו 1,000 שנים. חייו היו קצובים. אז אנחנו לא מבינים. שמעתי, זה סיפור לי על שהיה איזה מישהו שהיה בהרצאה של הרב ארנון יצחק. הוא אמר לו, אני לא מאמין למה שאני לא רואה. אז זה לא מוציא מכל זה. אז הוא אמר לו, תגיד לי, יש לך אחות? אמר לו, כן, יש לי אחות. איפה היא גרה? באוסטרליה. אמר לו, איך אני יודע? לא ראיתי אותך. לא נדע שאיך האחות שם. מה שאני לא רואה, לא מאמין, נכון? לא, אין לך אחות. לא ראיתי. אבל מה הבעיה? אני תבוא, תקנה כרטיס, תעלה על המטוס, תגיע לשם, תראה אותה. אמר לו, תראה, אני זה לקנות כרטיס, לנסוע עד 24 שעות בערך, עד שאני אגיע לשם, ומי זה תעופה עד הבית שלה, כמה זמן עוד? עוד שעתיים. 24 שעות, 26 שעות, אני צריך לטוס כדי לראות שיש לך אחות. אני, יש לי דרך הרבה יותר מהירה להראות לך שיש קודש ברוך הוא. הרבה יותר מהר. אמר לו, כן? אמר לו, כן, אבל חכה, סוף ההרצאה. לא עכשיו. קיצור, ההרצאה נמשכה, נמשכה. אני לא מתלהב מהתשובה, אבל יש בה מסר. לכן אני מעלה את זה. אני לא הייתי עונה כך. אבל יכול להיות שזו תשובה הולמת לאדם ההוא, הוא מתאים, מקנטרן כזה, שמקנטר. ואז זו השיחה, הוא אמר לו, נו, אתה רוצה לדעת איך אתה יכול לפגוש את הקדוש ברוך הוא במהירות? אמר לו, בוודאי, אני אומר לך, תוך 30 שניות אתה רואה את הקדוש ברוך הוא. אתה רואה אותו. אמר לו, איך זה? אמר לו, תעלה למגדל שלום, תקפוץ למטה. 30 שניות אתה רואה את הקדוש ברוך הוא. מי אז? בדרך כלל מי שמגיע למטה, זיכרונו לברכה, הוא כבר רואה את הקדוש ברוך הוא. כלומר, יש שאלות לפעמים. אני יודע, אני רואה פה חלק צוחקים וחלק ככה, אני אותו דבר, אני לא יודע אם זו תשובה חזקה, אבל יש בעיה ברעיון. יש שאלות שאין להן תשובות מיידיות. המציאות מוכיחה. הקדוש ברוך הוא לראות אותו, ראו אותו רק במעמד הר סיני. כל השאר המציאות של העולם מראה שצריך מישהו שינהל את זה. לבד זה לא יכול להתנהל. לא, במעמד הר סיני ראו את כבוד השכינה. ראו משהו רוחני גדול, אז הבינו, אנחנו לא רואים. אבל המציאות מוכיחה עליו. זה כמו שבניין מוכיח שהיה פה מהנדס, כי אני יכול לראות את הקבלן בונה, אבל הוא יש לו נייר ביד. יש תוכנית. לא יודע, אבל יש תוכנית. הוא עובד לפי תוכנית, נכון? הוא לא זה מה שהוא רוצה, הוא צריך תוכנית. סליחה. אם אני מתבלבל במציאות העולם, אני לא מדבר על עבריינים. אדם בונה בניין, חוקי, יש מהנדס, יש תוכנית, יש ארכיטקט, יש טבע, יש גוף, יש! אתה רואה אותו בעבודה? הוא לא שם בכלל, הוא במשרד. הוא מזמן כבר קיבל את הכסף על זה. זאת אומרת שלמעשה יש מישהו תכנן, והוא לא כאן. עצם המציאות שנראה פה בניין, על פי נייר, שכתוב על המהנדס פלוני תוכנית, או בן אדם עובד על זה, זה אומר שהיה מישהו לפניו שתכנן את התוכנית. כלומר, אני לא צריך, כן, אני לא צריך שכל מי שהיה מעורב בתכנון הבנייה ברוך הבא, יהיה חייב להיות בזמן הבנייה. אמת? יש חשמלאי. אתה בא, קונה דירה. קונה בית. אתה לא רואה אף אחד. אתה לא רואה אף אחד. אתה בא לאיזה משרד. קונה בית, מוכן. אתה ראית מי שבנה אותו? האם עליו את חש בנייה לבד? הרי הוא לא נהיה לבד. אתה מבין שמישהו עבד פה. מישהו בנה את הבניין, ומישהו הכניס את הצנרת, ומישהו עשה את הברזים, ומישהו עשה את החשמל. מישהו, אתה לא יודע מי זה, אבל מישהו. זה נהיה לבד? לא, תלמדו אותי. רק שנייה, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על הרעיון. המציאות מוכיחה שהיו פה אנשים שפעלו. אחרת איך זה נהיה? תסבירו לי, אני מוכן לקבל, אני מוכן, אני רוצה לבנות בית גדול. תגידו לי איך, אני עומד, ונהיה לי בית גדול, בלי שאף אחד יעשה כלום. בין מה למה?
שאנחנו רואים את הטבע, אנחנו רואים המון, אנחנו רואים מיליוני מסדרות שהם איכשהו יוצאים לצפון אחד לשנייה. עכשיו, אני לא יודע, אבל אני רואה, אתה רואה את ההבדל פה?
לא, אין שום הבדל, משום שכל המסגרות שאתה מדבר עליהן, שהתאימו את עצמן לבד, לבד, הם לא, מאיפה המנגנון הזה בא? מי יצר את המנגנון? לבד?
מדוע כל ילד שנולד יש לו שתי עיניים, אף פה ושתי אוזניים? אבל אני מסתבר שיהיה לך אחד, שניים, אחד,
שלוש. יש איזה כללים?
אם אשתי תהיה לכל אנשים, אחרי שהילד נולד, הולכים לבדוק סופים את כל ההשוואות.
כלומר, גם המסגרתיות שאתה מדבר עליה, מישהו קבע לכללים. מישהו. תקרא לזה עכשיו התארגנות. איך הם התארגנו? מה גרם להם להתארגן? הישרדות? הישרדות? הישרדות לא גורמת התארגנות. הישרדות אומרת, החזק נשאר, החלש הולך. ואנחנו רואים הרבה מינים חלשים ליד חזקים, שהם חיים זה לצד זה, באיזו הרמוניה מסוימת. לא משנה, אבל זו תעודה. אני דבר בטבע, יש חיות שבורות שהן חזקות, לידם חיים חיות חלשות מהן, שמעבים אוכל בשבילם. והם חיים בהרמוניה מסוימת. מי קבע את הכללים האלה? הם? הנטרף רוצה להיות נטרף? אף פעם לא. אף פעם הנטרף לא רוצה להיות נטרף, כי אם הוא רוצה להיות נטרף, למה הוא בורח? כשרוצים אחריו? שישאר. יפה. זאת אומרת שנוצר איזה מההרמוניה מסוימת עם כללים. מי קבע את הכללים? אתה רוצה לומר שהג'ירפה או הזה, עליהם ברי דעת, ישיבת מועצת הפילים, וקבעו כללים של זה וזה? לא. אלא זה טבע שנוצר בהם על ידי מי שברא אותם.
זה נקרא כנסת.
כן, כנסת ישראל. חיות טרף. כלומר, מי שברא אותם יצר את הכללים, כל אחד לפי ענייניו. אז רק שנייה, הם נבראים? הם נבראים, נכון? אם אני אומר שמשהו נברא, אתה רואה משום שהוא ברא אותו? שהוא מעליו חזק ממנו, כי הוא קבע שהוא נברא כך ולא אחרת. לא ראיתי אריה עם אף של פיל. לעולם. אני מעריך שהאריה היה לפעמים אולי יותר שמח אם היה לו, נאמר, אף יותר ארוך שהוא יוכל לשתות מים מרחוק כמו הפיל, או להתרחץ. אני משער. אולי היה, היו בעלי חיים שהיו מוכנים לוותר על משהו אצלם, כי זה לרעתם, הם בולטים בשטח. והם לא יכולים להפעיל את זה. לא יכולים.
הוא
היה ראשון שאמר לי, אנחנו יודעים למה אבן נופלת במאות,
אנחנו יודעים, כולם יודעים,
שאבן נופלת במאות נושאים, ככה אף אחד לא יודע למה. נכון, אנחנו מדברים פה על הלמה. זה, היהדות כן יודעת למה. כי למה? כי זה רצה רצון השם. זה הבורא. הבורא קבע שזה יהיה כך. הבורא, תראה, אני רוצה שהפיזיקאי יסביר לי למה כל דבר פה, בכדור הארץ, אני אזרוק למעלה, ירד למטה. לא מבין. אני יוצא מכדור הארץ, כל מה זורק למעלה, וואף, הוא לא חוזר. למה? למה פה זה כך ושם אחרת? אף אחד לא יכול להסביר. הוא יכול להסביר לי, כן, יש פה שכוח משיכה ושם אין. לא שאלתי מה, מה מוביל על מהלך. שאלתי, למה זה כך? זה מחשבת הבריאה. אין מצב שמישהו יגיד. היהדות אומרת, כן, בפשטות, כי כך עלה ברצונו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם כדי להביא אותו לידי שכלולו וכדי מימושו, להביא אותו לתכליתו. מה תכליתו? לתקן עולם במלכות שלה שכולם יכירו בקדוש ברוך הוא במציאות שלו. אז מביאים לך את זה בכלים שהעין שלך מסוגלת להביא עד הקטע של המחשבה. אבל אתה רואה, הוא דתית. הוא דתית. כי אתן לך דוגמה, לא עלינו, ותראה איך אני משתמש במילה לא עלינו, אבל הרבה, יש ילדים שנולדים נכים. כל מיני מחלות הם נכים. ואני שואל את עצמי, רגע, אולי אנחנו הנכים והם הם, בסדר, אולי הדפקט בגנטיקה זה אצלנו, והם ככה, כולם צריכים להיות, והם נולדו בסדר. אתה רואה שלא. השכל האנושי אומר לך, לא, זה לא זה. זה לא מהיום, מאז ומתמיד. כבר רש"י אומר שבהר סיני כולם היו פתאום בריאים, כל הנכים והפגומים. למה כבר אז ראו בזה דבר לא נכון? דורות, כן? אלפי שנים. ראו במשהו שהוא לא בסדר, לא בסדר. זאת אומרת שהאדם כאדם הוא זה באמת שצריך להיות כך. לא עיניים בצד ולא רגל אחת פחות ולא אף אחד עקום. כי, יפה, תודה רבה שחידקת דעתנו, זאת אומרת שמה שהיהדות אומרת שזה רצון הבורא שכך וכך יהיה כדי שתוכל לעשות את מה שאתה מותר עליך, מה שאתה צריך לעשות, כי בצורה השנייה אתה לא יכול, לכן תראו בך את הגנים האלה, את הכללים האלה ואת ההתנהגות הזאת כדי שתוכל להמשיך לעשות את מה שאתה צריך. כשאני רוצה לתת, אני רוצה לנסוע למקום פלוני, אז אני יודע שאני צריך או לנסוע ברכב שלי ולתדלק אותו בשביל להגיע לשם, או שאתה ראות על אוטובוס ולשלם לנהג שהוא תדלק. כלומר, בכל מקרה אני צריך לשלם על הדלק, אם זה כך או אחרת. אז פה זה, אני הנהג, אז אני משלם, שם הוא הנהג, אז אני משלם על השירות. אבל אני צריך לשלם. ברור כמה יש? זה הקו. נחזור לענייננו. לכן, אנחנו לא מבינים הרבה בנושא של חיים ומוות. כי אנחנו יודעים שעל כוחך אתה חי ועל כוחך אתה מת. אלה שני דברים שהחז"ל אומרים, שני דברים שלא שואלים אותך, לא לא נודע. אתה תדע שתגיע בחזרה לשם, וזהו. לא, שאתה מגיע שם יש בית דין, אתה חייב לדעת. אבל שאתה צריך להגיד אמן, זהו, מה לעשות, אתה קבל את הדין. אבל כל שאר הדברים, למה באת דווקא ולמה אין מצב, אתה לא יודע. וגם זה לא תפקידך לדעת מה זה אכפת לך. ואז כשאתה פה, אתה יודע שיש כללים כאלה וכאלה. כשאתה מגיע, נאמר, לבית מלון, להתארח. אז אתה נכנס לבית המלון, אז יש כללים של המלון. אם אתה תרד ללובי, כן, לסליחה, בגדים תחתוניים בלבד, יעיבו אותך מהמלון, יעיבו אותך למעלה לכם, להתלבש. כך, לא הולכים פה. אבל נורך לי, מה, אני משלם, לא? שילמתי. יפה מאוד, שילמת על השימוש במתחלים של המלון, אבל בכללים שהמלון קבע. לא יכול להיות, אתה תלך פה עם בגנים תחתונים בלובי. לא, יופי, אז אתה רוצה ואתה שילמת, תחזור בבקשה, להתלבש עם או קח את הרפתים והחוצה. כלומר, יש כלל לכל מקום. והכללים בעולם הזה, הנסתרות השם אלוקנו והנגלות לנו את בנינו. אנחנו רואים וראינו לא עלינו את הילדה הזאת שנשרפה למוות. צריך אותנו ללמד לקח. הלקח פה צריך ללמד אותנו להרחיק את הילדים מסכנות. שאנחנו מזניחים, כי אנחנו כל כך רגילים שלא קורה כלום. זה בסייעתא דשמיא עצומה שלא קורה כלום. כי ילדים זה אחד מהדברים שהקדוש ברוך הוא משגיח עליהם השגחה פרטית, סופר פרטית. כי הילדים סקרנים, הילדים כל כך מהירים, הילדים כל כך עושים הרבה דברים שאנחנו בכלל לא מספיקים לקלוט וכבר עשו. להשגיח מדברי סכנה, להרחיק אפרורים, להרחיק אש, להרחיק סבון, להרחיק, תלוי בגילאים של הילדים, אבל להרחיק מהם דברים שיכולים לגרום להם נזק, אפילו עד כדי סיכון הנפש, נכון? פשוט לעלות את זה לזיכרון שלנו, לצערנו אנחנו לומדים כשכואב. ככה אנחנו שוכחים עוד פעם, וזהו, הכל כרגיל, וזה דפקט שכל אחד ואחד ברמת המוכנות שלו לשמור על הנפש של ילדיו. זה לא קשור.
כל פעם שאני נוסע שם אני מזעזע. ילדים קטנים כל הזמן משחקים.
נכון, זה לא קשור. בסדר, זה מתכנן שאולי צריך להעמיד אותו לדין. לא יודע, זה כמו שאני יודע, אני יום יום מגיע לירושלים ביציאה מאחד היציאות מבגין, מקירת משה, יש שם צומת, שהיא צומת, אמרתי שמי שתכן את הצומת הזו, צריכים להעמיד אותו לבית משפט על פגיעה בכבוד הציבור ובזבוז זמנו. וגם לפעמים סיכון נפשות, כי יש שם ארבעה כיוונים, שניים בכבישים שמתחברים אל כביש מהיר, ושניים שיוצאים מכביש מהיר אל כביש רגיל. וכל אחד נצא לה בשנייה האחרונה להיכנס, ושם בבוקר זה פשוט מורה והיום. היית עושה גשר ואתה עברת על העניין. וסיימת את כל הסיפור הזה. אז אבל מה לעשות? יש דברים שהם לא מושלמים. תורון ספורוס הרשע שם רשעים מרכב. ידוע שהיה מתווכח עם רבי עקיבא. פעם אחת אמר לו לרבי עקיבא, למה אתם עושים ברית מילה? הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ככה, למה אתם מקלקלים? מה אתם מתערבים? אמר לו רבי עקיבא, אתה יודע מה? יש לי רעיון. אמר לו, תגיד לעבד שלך, לא יודע, שיביא לך כמה שיבולים מהשדה. יביא לו שיבולים. מהחנות, לא משנה, יביא שיבולים. הלך, הביא כאגודה של שיבולים. הלך, שלח לי עקיבא את הרי שלו, אמר לו, תגיד לי, אמא, שתביא עוגיות לאורחים. הלך, בא לצלחת של עוגיות. אמר לו רבי עקיבא, בכבוד, על השולחן היה שיבולים ועוגיות. אז הוא, שהתאהב לעוגיות, אמר לו, עוד פעם, זיגה, תאכל שיבולים, ככה, כמו שהם. אמר לו, אבל זה לא בדיוק, זה לא טעים ככה, זה, אנחנו הולכים עוגיות, זה טעים. אמר לו, רגע, זה עשה הקדוש ברוך הוא, זה עשה האדם, מה יותר הוא שלם, מה יותר טעים, מה יותר סי. מה עשה האדם? הקדוש ברוך הוא הביא את האדם לעולם כדי שהוא ישלים את מעשיו. לכן כשאנחנו לומדים סדר בראשית, ועוד מעט אנחנו נגיע אליו, כי אנחנו עוד אותו כבר, אנחנו בפחות מ-40 יום לפני ראש השנה, עוד 130 יום צריך להתחיל ללמוד דברים באלול, של אלול. אבל ביום חף, היום אנחנו בחף ג', לפני שלושה ימים היה 40 יום לפני ראש השנה. חף תמוז, חף אב, זה 40 יום, 10 עד למד, ראש חודש אלול נגמר. 40 יום לפני ראש השנה צריכים להתחיל להתעורר. אנחנו אוטוטו, זהו, אוטוטו, אנחנו בחודש אלו, סליחות, וגמרנו, ראש השנה כיפר. אז אנחנו צריכים לדעת שאנחנו למעשינו משלימים את הבריאה. לכן הקדוש ברוך הוא רש"י מביא את המקום בשם המדרש, שהקדוש ברוך הוא לוקח את האדם הראשון ואומר לו, תורה, כל זה עשיתי בשבילך, תיזהר לו כל כן. כי אתה צריך לשמור על זה, לשומרה או לעובדה. אגמה שומרה. ומה זה לא עובדה? שני דברים שונים. לשמור על הקיים, לעבוד ולשקלל ולהשלים. לא לקלקל. כלומר, תשמור שלא יהיה יותר גרוע, ותמשיך לסגור את מה שמוטל עליך, כדי שזה יהיה יותר טוב. כלומר, מראש הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ככה, שאנחנו נשתמש בו ונשלים אותו. מראש, זה הכלל. אז הקדוש ברוך הוא יעמוד, דברי התורה הללו באמת יעמדו לנשמתה של הילדה הצעירה, בת 7-8, חיה מושקה. היי, בת... רבי ויקטור עטייה, זכרונה לברכה, שהוא יאריך ימים, איש יקר, אחד מהשליחים החבדניים המובהקים, איש שכל כולו מסירות לילדים ולציבור, שהקדוש ברוך הוא ינחם אותו בתוך אבלי ציון וירושלים. בפרשה שלנו כתוב, בנים אתם השם אלוקיכם, לא תגודדו ולא תשימו כורחה ביניכם למת. לפני זה אני רוצה להקדים. הרבי היה אומר, כתוב, היה נוכים אתם לבניכם היום, ברכה, וכללה, כך כתוב, לא? תקנו אותי. הרבי היה אומר, זהו, אפשר ללכת הביתה. קיבלנו את כל המסר של כל השבוע. כי אנחנו יודעים שהפרשת שבוע צריכים לחפש משהו שילמד אותי איך להתנהג השבוע. אמרנו, הרבי היה אומר, תראו, הרי אנוכי נותן לכם ברכה וקללה. אומר הקדוש ברוך הוא ליהודי, אתה רואה? גם מה שנראה בעיניך קללה זה ברכה. כי אני יודע למה זה בא לך. זה לטובתך. אז זה ברכה בשבילך. אלא שאתה רואה בזה קללה. אדם מפסיד, אדם קורא לו זה משהו, לא נעים. קורא לו מכה, תקלה, הוא מפסיד בעבודה, קורא לו פנצ'ר. והוא מתרגז, זה כמו קללה. כן, כאילו משהו הפוך מברכה, הוא רוצה שיהיה ברכה ונהיה הפוך. אומר הרי, ואיזה הקדוש ברוך הוא מחרה, אני הולכים לתת לפניכם ברכה וקללה. לא כתוב בפסוק, אני הולכים לתת לפניכם ברכה, ואני הולכים לתת לפניכם קללה. לא, ברכה הוא קללה, זה ביחד, ואז החיבור. אז האדם תלוי בראייה שלו. אם הוא רואה, כמו שצריך, אז גם בקללה הוא רואה את הברכה. הוא אומר, טוב, כל מה זה רחמנה אביד לטבעי. מסופר סיפור חסידי על יהודי אחד, לכן אני אומר את הסיפור הזה, כי זה לא פשוט בכלל להגיע למצב הזה, שבקללה יהודי יראה ברכה, אבל לפחות שנדע שזה מה שצריך להיות. היה יהודי אחד שהיה איש עשיר גדול, שעסק ברוסיה כנראה, או באזור האירופאי, בסחר עצים. היה סוחר, חוכר יערות שלמים, קורא את הגזעים ומוביל בנהר, היה משיט אותם בצד השני. הוא היה באמת עשיר גדול, היו כמה עוניות, בקיצור בעל רכוש. היה באמת נחשב כאיש מכובד בממון, אבל גם היה מכובד בתורה. היה יושב את המדרש, היו לו מנהלי עסקים שמנהלים לו שם את כל העידנים. יושב את המד, והיה ידוע כתמיד חוכם. אם לך באו שני תמידים ושאלו את השאלה, כי הייתה בעיה. הנערות, פתאום, באופן לא נורמלי, כל העצים שהיו לו, שטו, השיטו אותם בנער, הסודות כאלה קושרים, מעבירים אותם, כמויות כמויות, אדירות כנראה למקום ריכוז, ששם מעלים על ספינות, או אני לא יודע איך זה התנהל, אבל בכל זאת ככה היה המסחר. והיה פתאום גאות פתאומית, כל הנערות גרו בבת אחת, וכל העצים שלו הלכו לטמיון. התפזרו בשטח, אנשים ברחו, זהו, אמרנו, אין, הלך כל הרכוש. קיצור, האוניות, בקיצור, הלא צורת, האוניות פגעו בים, היה ממש משהו מעלה, בטבע, אבל לא נורמלי, ורוב רכושו הלך לטמיון. ישו אברכים בבית המדרש, הוא אומר, איך נוגעים עכשיו הודעה כזאת, אתה יודע, לזן גודעה כזאת, וזהו, יש לכם רק קדישה, עוד אדמין אמבולס, אבל אחד משניהם פה צריך להיות. אמר אחד, אתם יודעים מה, נבוא אליו בדברי תורה, הוא תמיד חכם, ונראה. והוא יעמוד. אנחנו אמרו לו, תגיד לנו, רגיל, יש לנו שאלה, כתוב בגמרא, במצרת ברכות, שכשם שאדם צריך לברך על הרעה, אתה לברך על הטובה. ואנחנו לא מבינים איך אפשר. זאת אומרת, זה פשוט, מה, אני לא מבין. מה, אתה הרעה, זה לא קודש ברוך הוא. זה לא רצון השם, זה רצון השם. אז אמרו לו, אתה יכול לברך. הוא התעלף על המקום. אמרו לו, אתה יכול לברך. הוא התעלף על המקום. הוא התעורר, ואומר להם, עכשיו גם לי קשה בגמרא הזו. אני מבין שככה, אבל עכשיו שאני צריך להתמודד עם זה, קשה לי איך עושים את זה. זאת אומרת, גם לי קשה בגמרא. לא שהגמרא לא צודקת, אבל אני לא יכול, אבל איך עושים את זה. קשה לי עכשיו לברך על הרעה כמו על הטובה. אז לברך הוא לא דיווח, אבל הוא החזיק, כלומר, בסדר, קיבל את זה. אנחנו צריכים, זו מדרגה מאוד גבוהה. שכשיהודי יהיה לו רע, הוא יגיד ברוך הטוב המיטיב. זה לעתיד לבוא כתוב, שכשאנשים לעתיד לבוא ייפטר להם מישהו, אז לא יגידו ברוך ועין האמס, יגידו ברוך אתה השם הטוב והמיטיב. זהו, כי אבינו של טובת הנשמה, הכל יהיה תפיסה אחרת. אבל עכשיו אנחנו רואים ברוך ועין האמס, מה לעשות? זה תקופות שונות. בכל מקרה, זה צריך בדבר טוב בעניין הזה, מסופר על אחד הרבת, שבאו, היה לו בן אילוי, בן 17, 18, 19, משהו כזה, תמיד חוכם רציני מאוד, ציפו לו מה שנקרא עתיד גדול בתורה, בחסידות, בירת שמיים. הוא היה אבא ישב ולמד בחדר שלו, פתאום ילד באישי והיה, זהו, דום לב, מת על המקום. היה קרוב לגיל 20, משהו כזה. נו, אסון גדול, אבל אחרי זה איך תודיע לרבי. הלכו לרבי המקורבים, ואמרו לו רבי, לא עלינו. הבן נפטר. ראו שפניו נהיו אדומות, ראו שהוא, ואחרי זה, ככה, תלוי של חצי דקה, דקה, הכל נרגע. אמר, תודיעו לי שיש לוויה וחזר ללמוד. טוב, לוויה, הכל הלוויה, חזרו מבית העלמין, בית החיים, של אותו רבי. איך אתה עשית את זה כבר? איך אתה ממשיך ללכת? איך זה עובר עליך? זה אילוי, ומה הפסיד העם היהודי וכו' וכו'. אמר, האמת היא, שאני באמת חשבתי כמוכן. אבל אני פתאום נזכרתי במשל. על המשל לאדם שהלך ברחוב. ופתאום הוא חוטה סתירה כלי אסי מאחור. אבל סתירה ככה, הגונה. הוא קפץ את היד כדי להחזיר אגרוף, והוא הסתובב. ואבא שלו עמד ממול. היד השתחררה, האגרוף השתחרר, היד ירדה למטה וזהו. כשאמרתם לי את זה, אני התמלאתי באין ספור שאלות. אז כשהסתכלתי, הבנתי שזה אבא. אז הכל נגמר. אני לא מתרגש עם אבא. כל ברוך הוא השם נתן, השם לקח, איש השם מבורך, ראי אנוכי נותן לבטחם ברכה וקללה. יש דברים שהם קללה, אבל הם ברכה בעומק שלהם. והפרשה שלנו נאמר, בנים אתם מהשם אלוקיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כוחה ביניכם למת. תראו כמה הדברים בדיוק למה שעכשיו אנחנו דיברנו. כתב הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, על הפסוק הזה, כותב, ורבי אליעזר אמר, אחר שתדעו, שאתם בנים לשם, והוא אוהב אתכם, יותר מהאב לבנו, לא תתגודדו על כל מה שיעשה. כי כל מה שיעשה לטוב הוא, ואם לא תבינו, הוא אומר הרמב"ן, כאשר לא יבינו הבנים הקטנים, מעשה אביהם, רק יצנחו עליו. הילדים הקטנים לא מבינים מה אבא עושה. הם סומכים עליו שעושה דבר טוב בשבילה. ולכן, כי עם קדוש אתה. ואינך כשאר כל הגויים, על כן לא תעשה כמעשיהם. ולפי דעתי אומר הרמב״ם, כי טעם עם קדוש, שנאמר בפסוק, ההבטחה בקיום הנפשות לפניו יתברך. כלומר, גלגול, המשך, נצחיות. אמר, יאמר אחרי שאתה עם קדוש, הוא סגולת השם. כלומר, יש נצחיות לנשמה. יש המשכיות, ולכן הוא צריך להתגודד על מת. אז הוא נפטר, אבל הוא ממשיך. הנה מדבריו משמע, כי עם ישראל הוא מכובד מעצם היותו בנו של המקום ברוך הוא. נכון? כי בנים הטבע, השם אלוהים לכם. והכן חייבת להיות הנהגותה בדרך של כבוד. אתה מכובד, תתנהג בכבוד. אז זה דלזל, ואז יהיה מזולזל. בדרך להגיע למעלה הזו, אמרו רבותינו זל ואבות, בן זונה אומר, אילו מכובד המכבד את הבריות. והנה יש לי תמוע. הרבי אומר, איזה מדבר זה? מדוע לא? אמר התנא, איזו מכובד, מישהו תדי גדול, גדול בתורה, רבי, כן? מישהו גדול, כיוצא בזה. אלא דווקא מי שמכבד את הבריות. נורא מוזר. כלומר, יכול להיות יהודי פושט לגמרי, שמכבד את הבריות, אז הוא מכובד, הוא נחשב מכובד, ואחר, הוא יכול תמיד חוכם והוא לא כזה, והוא לא מכובד. איך זה מסתדר? אומר הרבי, מה שפה רוצה לומר, התנא הקדוש ללמדנו בינה ולעד, כי הדרך להגיע למעלה הזו של בנים אתם מהשם אלוקיכם, היא בחינה של נכבדות. מה פירוש של נכבדות? היא על ידי כך שמכבד את הבריות. כי בזה הוא דבק בקדוש ברוך הוא, בורא העולמות, היה ויהיה. כי חז"ל אומרים בשמות רבה, למה נקרא שמו מלך הכבוד? שלח ברוך הוא, שחלק כבוד ויראיו. אבל בואו מחלט מקלוטו ליראיו. זאת אומרת שהדרך להידמות לקדוש ברוך הוא מה זה לכבד את העיר הצברויים. הוא מכבד לאדם. איך אנחנו יודעים את זה? קבל את אביך ואת אמך. אבל ברוך הוא אומר, ישבע כתוב ככה עומת הגמרא, בין כבוד שמיים לכבוד ההורים. אבל ברוך הוא אומר את זה. הכבוד שלי זה הכבוד של ההורים שלכם. מי שמכבד את ההורים מכבד אותי. והוא באמת קדוש ברוך הוא ואדם. בכל זאת הוא משווה את כבודו. אתה אומר, כי חלק כבוד ליראיו. הגבוה הוא חולק כבוד לבני אדם. אז אם אתה מחלק כבוד לבני אדם, משמע שאתה דבק והקודש ברוך הוא. ולא צריך להיות תלמיד חוכם בשביל זה, ולא צריך להיות רמב"ם בשביל זה. גם יהודים פשוט. זה מכבד את הבריות, הוא מכובד. לכן, עוד אמרו רבותינו ז"ל, בראשית רבה, דבר נורא יפה. אנחנו יודעים שאצל אברהם אבינו כתוב בפרשת וירא. לא וירא, וירא אליו. וירא, פרשת סבב בראשית. וירא אליו בלוני ממרא, והוא יושב, פתח האוהל בחום היום. וירא אליו שלושה אנשים מתארים עליו. ויקום, וירא עוד לקראתם. כן? וכו'. פרשת פגישת אברהם עם המלאכים. כתוב שם שני דברים נורא מעניינים. כתוב וירא והנה שלושה אנשים, נו, ניצבים עליו. מה זה ניצבים עליו? עומדים מעליו. יותר גבוהים ממנו. נכון? אחרי שאברהם בא לוקח אותם לתוך הבית, לאוהל, שם אותם בחוץ תחת העץ, ורץ ומביא להם מים שיחטו רגליים, ומביא להם לחם, ומביא להם חמאה, ומביא להם לאכול, כתוב מה? והוא? נו, שכחתם סלברי שיקרו חדרה, והוא מה? עומד עליהם תחת העץ ויוחדו. יקפך העסק, בהתחלה הם היו ניצלים עליו, עכשיו הוא עומד עליהם. איך זה? מה הוא עשה? כיבד אותם, הכנסה את האופן. לא פשוט, בוא נראה את זה בפנים. ואמרו על כך, רבותינו זה על המדרש. על הפסוק הנאמר באברהם אבינו, והוא עומד עליהם תחת העץ. אחת, אומר המדרש, והוא עומד עליהם. ולהלן, נקרים עליו. התחליט, מה העניין, למה השינוי? אומר המדרש, אלא שעד שלא יצא ידיהם, כלומר, עד שלא יצא ידי חובתם, שחובתו שלו כלפיהם, הם נקרים עליו. כיוון שיצא ידיהם, מילא את חובתו, והוא עומד עליהם. כלומר, בתחילה נאמר ניצלים עליו שהם היו למעלה ממנו, והוא כמו תלמיד שלהם. ולאחר מכן שקיים מצוות הכנסת אורחים כהלכתה. הרי ממילא נתעלה, נתעלה אברהם, והתגדל למעלה מהמלאכים. לכן נאמר, עומד עליהם, בבחינה של למעלה מהם, כמה שעל זה מצוות הזאת, איזה שכבוד הבריות, הוא קיבל אותם, הוא לא ידע שהם מלאכים. וירא והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. אצל לוט כתוב, והיו בני שני מלאכים. הוא ראה אנשים, הוא לא ידע. אז בריאות, בחוץ, אני מכבד אותם, אני מזמין אותם. נכבד מהם. זכר ונכבד מהם. כלומר, למה אצלנו צריכים לדעת שכתוב בפסוק שלנו, בנים אתם השם אלוקיכם, זה מחייב אותנו להתנהג בכבוד אל כל יהודי באשר הוא משום שהוא בנם של מקום. והבנם של מקום, בנו של מלך, מלך. וצריך לכבד אותו. כי הקדוש ברוך הוא מכבד את הבריות. את כל שכן אתה, בן אדם. לכן בואו נשאר. אנחנו מגיעים לחודש אלול. ועל מנת שבאמת נוכל לכבד כל אחד, אנחנו צריכים הרבה מאוד מאוד לעבוד על מידת הגאווה, על מידת הטיפשות שלנו, על מידת הכעס שלנו, והרבה מידות ככה שמשפיעות על המחשבה שלנו. אחד הדברים שאנחנו מוצאים בחודש אלול, זה מזמור מסוים שאנחנו חוזרים ואומרים, חוזרים ואומרים, קווה אל השם חזק ואמץ ליבך וקווה אל השם. נכון? אמרו לי דוד השם מוביל ואישי כל יום. כי מנהג האשכנזים, מנהג הספרדים הוא אחר, אומרים את זה בערבית, לא אומרים בשחרית. יש מנהגים שונים, חלק מהמקובלים אומרים את זה בבוקר, זה תלוי. אבל אומרים כולם את המזמור. למה? דרך אגב, שידעו שיש שם 13 פעמים שם הוויה במזמור, 13 מידות רחמים. זה הכותב רבנו הארי, מופיע בנשראי, שם מופיע בסידור הרשש. וכאן אני חייב להגיד, שמסופר על אדמון מלימלך, רבי מלימלך מניז'אנס, זכר צדיק לברכה, שהתלמיד שלו סיפר עליו, אני חושב שזה היה, שכחתי את שמו, היה אחר כך אדמור. הוא סיפר שהרבי אמר לו, רבי אלימלך אמר לו פעם שהוא לא מכוון בשום כוונות של אף אחד. הוא מפלא בפשטות. אמר לו רבי, אז למה אתה מזיק סידור עם כל השמות של ההוויה שם, עם כל הנקודות וכל זה? אז הוא אמר לו, בגלל שכל נקודה ונקודה היא משנה את ההנהגה, אז אני רק מכוון בנקודות. זהו, כל השאר אני לא עוזק לו, בפשטות. נו, הלוואי ונזכה להיות במדרגה של רבינו, אני אומר אלימלך שלא נצטר לכוון, הוא לא היה טוב. בכל מקרה לא כולם, רק מי שנראה בתוך העניין הזה, וראו את העניין הזה. בכל מקרה, המושג, כדי לכבד בריאות, כדי לכבד אנשים, באמת, אני צריך להיות תמים. לא במושג של נאיביות. יש כליון, תרגום כזה, אומרים, מישהו תמים הוא נאיבי. נאיבי זה אחד שדורכים עליו ואומרים לו, לא, זה נשיקה. זה לא נאיבי, זה לא תמימות, זה טיפשות. זה לא איזה טמבל. בואו נראה מה הכוונה תמימות. אם אנחנו נקראו שחודש אלול, ואנחנו רואות אותו 10 ימים לפני חודש אלול, עניינו העיקרי של חודש אלול הוא ההכנה לימים הנוראים בכלל ולראש השנה בפרט. ישנו עניין שבוודאי לא קשור לחודש אלול, ואני קורא בפנים כדי שנבין את הדברים ואני ככה לא נתק את הקשר. הוא לראש השנה דווקא. ובמידה מסוימת הוא קשור גם לכל השנה כולה. אנחנו צריכים לדעת שיש אנשים שטועים וחושבים שחודש אלול זה חודש כזה של ריכוז מאמץ, וזה נכון, אבל נגמר, אז גמרנו, אפשר לחזור לשגרה. לא. אדם צריך לחיות מאלול לאלול. כלומר, הבטריה שממלא באלול חייבת להחזיק מעמד איכשהו עד אלול הבא. כי זה ריכוז מאמץ. ומתרכיז מכינים הרבה, לא מכינים קצת. אף אחד לא שלוקח בקבוק של תרכיז פטל, או כל תרכיז אחר, ושותה אותו ככה. כי זה חזק מדי, זה לא טעים. רבי נסים מרופשיץ היה מפורסם בידוע כרגיל כאדם שיש לו בדיחות הדעת. הוא היה יורד על עצמו ועל כולם. אבל כל ירידה שלו, כל הקיצה שלו הייתה קיצה של חינוך, לא סתם. והוא גם לא עשה חשבון, הוא דיבר עם כולם ככה, לא משנה מי זה היה. הוא ראה לעצמו את הצורך להעיר בנקודות שצריך להעיר, אבל בבדיחות הדעת, שזה יהיה מפסיק. אדם שמתרוצץ על חשבון עצמו, ועוד יותר על חשבון אחרים. והגיע הדברים עד כדי כך, שפעם מסרו לו שהרבי שלו, שהיה איש גדול, אמר לו לפני תפילת מנחה, הם פסול ביחד מנחה, ואמר לו, תשמע, והם פסטו לי, אם אתה מבטיח לי ששנה שלמה אתה לא תספר יותר בדיחות, אני מבטיח לך שיהיה לך רוח הקודש כמו שיש לי. נו, איזה תלמיד לא היה קופץ על העניין, אבל בואו תראו את רב סולי, רב סולי, רבי נסולי נענה לו ככה בראש, בזמן התפילה שמע הרבה שיש אנשים שמגחכים בקהל, הם צוחקים, ובלי הרבה חוכמות, לא צריך רוח הקודש, הוא ידע רב נסולי שם והוא. הוא עכשיו הם פתקים לדבר איתו. שסיים לתפילה, אמר לו, לא הבטחת לי מנה לבדיחות במשך שנה? זה מה שסיכנו, לא? אמר לו, רב נסולי, כן, הרבי התפלל כל כך ארור, זה היה כמו שנה. אבל אתה להגיד לי, הרבי, איפה אנשים? מה אתה מעריך כל כך? אז עבר שנה, זהו, תקווה. אוקיי, אני מקדים לספר על האיש הזה כדי להדגיש מימרה שלו, לא להחליש אותה. רבי נסולי מרופשיץ אמר, אמר פעם שהסיבה שבתורה, הפרשה, אנחנו נראה כתוב תמים תהיה עם השם אלוקיך, עטף גדולה. לא בהרבה, יש בזה מחלוקת גדולה בין הסופרים, אבל יש ספרי תורה שבאמת עטף שם היא גדולה. ורב נסולי אמר, למה עטף הזו גדולה? כדי שלא יהיה אחד כל כך שמן שלא יוכל להיכנס לשם. שלא עברו לא יהיה תירוץ שלא יכול להיות תמים הקודם כל זה. לכן עטף שם היא גדולה. עכשיו, תיאור האחים, יעקב ועשיו, מתחיל בתורה עצמה. עשיו הוא איש צייד, יעקב, איש תם בשל אוהלים. נכון? כך כתוב. רש"י אומר שם על הפסוק, מסביר מה זה איש תם. אומר רש"י, מי שאינו חריף לרמות. כלומר, במילים אחרות, טמבל. שאלי, זה לסוג אותו, לא לרמות אותו חופשי, כי הוא לא מומחה בזה. הוא אוכל הכל. איש תם, היה כינוי של יעקב אבינו. כאילו שכל כך דבק בו, עד שרבינו תם, זה לא היה השם שלו. רבינו תם קראו לו רבי יעקב. אז בגלל שקראו לו יעקב, קראו לו רבינו תם. כי יעקב היה תם. אבל בכל מיני מצבים ראינו שיעקב עושה את הרושם שהוא לא בדיוק איש תם במשמעות המקובלת, שהוא נאיבי, שיש לה ידרוך עליו, כן? להגיד, שטויות. למשוך אותו, לנשוך אותו, לנשוך לו בתנם, כן? ולהגיד, לא נורא, תעשה כך וכך. כן, איך אומרת הגמרא במגילה? כאשר יעקב אבינו פוגש את רחל על הבאר, כן, ואת יעקב באר שבע ואלך הרן, ואי, לא במקום הוא וכו' וכו', וזו הפרשה כתוב שם, שהוא פוגש את רחל על הבאר עם הרועים שמחכים, הוא גולל את האבן, משקה, נכון? הוא אומר לה, כי אחי אביה הוא, כן? אומר רש"י, מה זה אחי אביה? הוא לא אח של אבא שלה, הוא הבן של אחותו, מה זה אחי אביה? נכון? נכון? הם בני דודים. הוא אחי אביה. אחי, סליחה, הוא אחיין של אבא, לא אחי. אחיו של אבא שלך, זאת אומרת, אני דוד שלך, אני לא דוד שלך. אני הבן של הדודה. הוא אחי אביה הוא. אומר רש"י, למה אומר לך אחי אביה הוא? אחי ואני ברמאות. כלומר, אני יודע שאבא שלך, לבן, הרמאי, הרמי אותיות רמאי, כן? גם אני רמאי לא קטן. אם צריך, אם ניצש, תטפל. כלומר, אני יודע לדבר בשפה שלו. אז אם ככה, איפה זה יעקב משתם? אם יעקב בעצמו מודה שהוא יכול להיות תחמן, אז איפה התמימות שלו? זאת אומרת, שבאמת, הוא יוצא בסוף בשלום מתחת ידו של לבן. כן? אבל התיאור הרגיל בו אנחנו מתארים משתם, מה זה? צריך אנשים, מה זה משתם? אז יגידו לך זה מבליה כזו, נמוך כזה, שפל, אברך בקיצר בישיבה, כזה, כן, אברך בישיבה, בטלן, שיושב בו על התורה לומד, לא יודע אפילו איך קושרים זנב של חתול. תראו כל היום בעולם התורה, לא יודע כמעט כלום בעולם העסקים, אין לו שום מושג מה שקורה בחוץ, רק הוא כל היום הגמרא והספרים. והאברך הזה הוא יעקב אבינו. זה ישראל סבא. אבל ממה שכתוב בתורה, יעקב בכלל לא נראה בתורה הזו. יעקב ישתם, יושב הוא אני. אבל הוא בכלל לא היה כזה של תדרוך לו על הזנב ותגיד לו תעשה כך וכך. בכלל לא. לכן יוצא שלא כל כך פשוט להסביר מה זה ישתם. לא כל כך פשוט להסביר מה זה תמימות. אז מה זה תמימות? בואו נראה. הרבי אומר שכבר דיברו על התמיעה במהות על השאלה איזה מין בן אדם אנחנו עוסקים. של יעקב אבינו. איזה מין בן אדם? איזה אדם זה? תבין העניין שתמים הוא בעצם מושג אחר, שלם. תמימות זה שלמות. לא תמים נאיבי. תמימות של חז"ל, של התורה, זה שלם. איך לומדים את זה? פשוט. מעניין שהתפיסה של התמים כאדם השלם היא בעצם בניגוד לגישת העולם שלנו. שתמים זה מישהו שאולי חסר לו משהו בראש. נאיבי.
יש בטור מצוי, כלי תמים. מה זה כלי תמים?
כלי שלם, יפה, אבל יש עוד דוגמה. המשמעות הפשוט, יפה, יש הכוח. הפשוט של תמים תהיה עם השם אלוהיך היא באמת לא עוסקת לכאורה בתמימות כמו שאנחנו מבינים אותה. מה שבפרשה שלנו כתוב, תמים תהיה עם השם אלוהיך, זה לא תהיה נאיבי. זה משהו אחר. אלא משמעות של שלמות. וזה ניתן רק לראות בעזרת הקשר של פסוק. משה אומר לבני ישראל, כשאתה רוצה לדעת מה העתיד, כשאתה רוצה לדעת מה יקרה, זה מבחן לתמימות שלך. תבין, תהיה עם השם אלוקיך. מה זה? שלא תהיה כמו כל העמים האחרים, שהם הולכים אל מעוננים ואל קוסמים, שישמעו, שהם נתחיל לברר בכל מיני כוחות, מעל הטבע לדעת מה יהיה בעתיד. אלא תבין, תהיה עם השם אלוקיך. תהיה איתו בשלמות, כי מה שהוא עושה זה לטובתך, ואפשר לסמוך עליו שהוא עושה את הדברים לטוב. יש אנשים שאת מה שהם לא יכולים לראות ברשות, הם יוצאים קצת החוטה לעין בגניבה, בציצים. גם שאול המלך עשה את זה. שאול המלך, למשל, אומר, אני לא יכול לדעת מה הולך להיות, יש מלחמה לפלישתים, לא יודע מה יהיה. אבל הנביא לא עונה לי, אין לי נבואה, אין לי אורים בתומים, אין לי כלום, אז אני הולך לקמור מצב, וזה בעלת האור. אבל היא יקבל זכה תשובה. זה לא תמיד דין, מה שם אלוהיך. לכן, חשוב, אתה יודע, תמים תהיה עם השם אלוהיך, פירושו במובן הזה, שלם תהיה עם השם אלוהיך. כמו שמופיע הביטוי, אנחנו יודעים, שאחרי הסיפור של היה בשכם עם מדינה, אז רצו לעשות הסכם, שמעון ולוי, אחרי מדינה, אז הם עשו תרגיל. מה, הם היו, לא היו תמימים, היו תמימים מאוד, היו שלמים מאוד, השבטים. אבל אמרו, ככה עם אלה, עם יקש, תטפל, דבר בזווה שלהם. מה הולכים אחר כך אותם שני טיפשים, אבא ובן, אל העם השכמי, ואומרים לו, שלמים הם איתנו. מה כתוב מיד אחרי זה? האדם נמצא בשלמות בתוך נחלתו של הקודש, ברוך הוא, ולא יוצא החוצה להשליץ, להציץ, לראות בכל מיני, קורא בקפה, קלפים, דמיונות, קוסמים, כל מיני דברים כאלה. קבל בתמימות את הקדוש ברוך הוא ואת מעשיו, וסומך עליו שהכל לטובה, גם אם הוא לא מבין מה זה, והוא לא מבין למה, או כמה יהיה, באיזה אופן יהיה. פירושו של דבר, שבצד מסוים, התמימות היא דבר נורא פשוט. אדם שנמצא בתוך שלמות מסוימת. זה תמיד תהיה מה שמלך. התמימות שדורשים מאיתנו בחודש אלול זה להיות שלמים, לעבוד על השלמות שלנו מול הקודש ברוך הוא, לא בעניין של הכנת הכלים, כמו שאמרת, כלי שלי, כלי תמים. כי זה לוקח זמן. אבל לקבל מה שהקודש ברוך הוא עושה באמונה, בידיעה, שזה טוב. אני סומך עליו שיודע את העבודה. כי הוא זאת העבודה הכי טוב. אנחנו מקלקלים לו. כי אנחנו, הקדוש ברוך הוא עשה את האדם ישר, ומה עשו חשבונות רבים. הקדוש ברוך הוא ברא בנו טבע ישר, ללכת ישר. אנחנו רק מתעקמים. אז מה לעשות? הוא צריך ללכת איתנו, כי הוא משגיח עלינו. הוא אוהב אותנו, אנחנו בנים, השם אלוקיכם. אבל אנחנו המעקמים, ולא הוא. אז בואו נסמוך עליו מחדש. מסופר על הרבי מרופשיץ, והשבת זה השבת שלא ככה אצלנו. אז מסתור מרופשיץ, לעניין הזה, הוא הוליך את הבן שלו לחופה. אנחנו יודעים שביום החתונה, הגברה אומרת, ביום חתונה את האדם, מחפרים לו על כל עוונותיו. מדובר פה על החתונה הראשונה של האדם, לא אחר כדי שיחשוב שכל שנתיים הוא יגרש כדי להתחתן ויחפרו לו, לא. פעם הראשונה שנושא אישה, מחפרים לו על כל חטאיו, וידוע שיש הבדל מנהגים בין האשכנזים לעדות אחרות לגבי העניין של תענית ביום החופה. אז רק עדות אשכנז קיבלו עליהם לצום ביום החופה, ואחרים נוהגים מנהג כזה, מי שרוצה. רובם לא קיבלו את זה.
לא קיבלו מה?
לצום. להתענות ערב החופה, ערב החתונה, זה יותר מנהג אשכנז. בספרד מצאנו בזה בודלים, כלומר, החליטו לעשות את זה, אבל הם לא חייבים מצד הדין. אשכנזים חייבים מצד הדין, אלא אם כן הוא נופל בראש חודש, או בימים טובים, ששרתו לצום, אז יש אפילו, ראיתי גם מי שאומר שגם מותר לצום. במקרים כאלה, אבל טוב. אני יודע שאנשים מחפשים מתי לא לצום. אז יש להקל בעניין הזה, אבל סתם יום של חול באזוב אשכנז, הם מתענים בערב הקופה.
אם הוא לא התנתן במוצאי צום,
אז הוא היה צריך, נכון? אה, היה צריך יומיים. נכון.
אז הוא אמר לו שצריך לצום יומיים.
אז אי אפשר עוד...
הוא עשה את זה.
עשה את זה, שרקו על הדוד. יפה, יפה. כן, זה מנהג מאוד מאוד עמוק בקהילות אשכנז. אבל כשהרבי מרופשיץ, ועשוי מרופשיץ לקח את הבן שלו לחופה, בדרך אמר לו, תשמע, יש שלוש פעמים שמדליקים נרות לכבוד האדם. פעם ראשונה שהוא נולד, כדי שיראו, כדי שמחה, אני מדליקים נרות. פעם השנייה, שהוא הולך לחופה. פעם השלישית, בבית קברות. ותמיד מדליקים שלוש פעמים נרות. אמר לו ככה, בפעם הראשונה, הבן אדם לא יכול לעשות תשובה לו, כלום הוא תינוק, אני לא יודעת. הפעם האחרונה זה גם מאוחר מדי. מה נשאר עכשיו? עכשיו תעשה תשובה. זה מושג של תמים תהיה עם השם אלוהיך. עכשיו, זה עכשיו. עכשיו אתה יכול לעשות, תעשה. אז תתחיל לחשוב כל מיני דברים, מה יהיה עם זה ולאן זה יוביל וכו'. זה לא תמימות. מותר לתכנן. אבל להימנע מלעשות בגלל התכנון או בגלל שאני לא יודע מה יהיה, אין לנו מקום. זה לא תמימות עם הקדוש ברוך הוא. זה חשבונו של עולם. חשבונו של עולם צריכים לעשות רק בדבר אחד. מראי לחושבנה זה חשבון הנפש. זה חשבון של עולם. איך אתה היום גמרת את היום? כמו בעל עסק שעושה סיכום יומי. איך היום מבחינת אתה והקדוש ברוך הוא, איך הקופה שלך רושמת? אתה והקדוש ברוך הוא, לא אתה והעסקים. טוב, סוף יום סוגים קופה, סגור קופה. זה נקרא מראי לחושבנה. אז לא הקדוש אומר מראי לחושבנה שכל יום עושים בדיקה, קופה רושמת. טוב, היום סיכום, איך אני היום הייתי עם הקדוש ברוך הוא? סיכום, עושים חדש, יופי. זה מראי לחושבנה. זה מה שנאמר בפסוק, ככה מבקשים את הפסוק, על כן אמרו המושלים, בואו חשבון. זה המושלים ביתרם, כך כותב הרמח"ל במסילת ישרים. אז זה על פי הגמרא. כלומר, העניין הוא שאנחנו צריכים לעשות חשבונות כאלה. חשבונות עתידיים, מה יהיה וכו' וכו', זה לא, מה זה, זה לא תמימות. זה... מותר לבן אדם לדבר, לחשוב, זה כן, אבל... תגיד, אם הוא יעשה ככה, אז עוד מהראש הממשלה יהיה ככה, שר הביטחון יהיה ככה, ואני יהיה ככה, מאיפה לך אתה יודע? איזה קלקושים? ראינו שהגירוש הנורא, הרשעי הזה שהיה, היה על ידי אנשים שאנחנו דיברנו להם במשך שנים. אנשים שאנחנו הרימנו את קרנם, ותמכנו ושרנו הללויה, ושרנו לו דוד מלך ישראל. ושרנו וקיבלו אותו על שטיחים אדומים וכפון ידיים וברכות מפה עד שנה הבאה. והוא זה שעשה את הכל. נו, מה עזר לנו שתכננו וחשבנו ועשינו? הלך נגדנו. כי יש מישהו אחר שמתכנן. יש מישהו אחר שמוביל את המהלכים. עכשיו, אנחנו הלכנו שבי אחר מחשבותינו, אמרנו, הנה המשיח בא. הנה המשיח הגיע. אבל הוא לא היה המשיח. הוא היה חמור של המשיח, אולי. אולי. לא? כי לפעמים, לא? אני אגיד לך, אם אני הייתי המשיח, הוא היה חמור, הייתי זורק אותו. מותר להחליף חמור באמצע. בסדר? בכל מקרה, לא צריך, אני לא המשיח. זה בסדר, כי אני לא מיוחס לשבט יהודה, עוד השבטים הלא ידועים. לנו פחות או יותר יש יחוס לשבט לוי, אז אני בינתיים בציר הזה. בכל מקרה, בעניין שלנו, הרי הסבא כותב בהיכל הברכה, בפרשה שלנו יש עוד מצווה אחת חשובה, שגם כן קשורה לכבוד הבריות. הענקה. מצוות הענקה ניתנת לאדם שהיה עבד, זה מישהו. גמר את העבדות שלו 6 שנים, יוצא החוצה. עם מה הוא יוצא? עם כלום. הוא נכנס כי הוא בגיל, היה גנב, ולא היה לו מה לשלם. זה בדרך כלל. יש מקרים בודדים שמתירים למישהו למכור את עצמו. אבל בכלל זה היו עבדים שנמכרו בגנבתם. זאת אומרת, הוא נכנס עם גורנשט, עבד, מסכורת הוא לא קיבל, כי הבעל הבית שילם על העבדה, על הגנבה, סליחה. הוא קיבל קיום. אם היה לו אישה, אז גם אשתו והילדים היה להם קיום. יוצא אחרי ישנים, גורנשט, כמו שהוא נכנס. אמר, יעשה עכשיו, עוד פעם יגנוב. אז מה עשינו? אומרת התורה, אדם כזה, יש מצוות הענקה, הענק תעניק לו. אתה נותן לו מכל מה שיש לו. שיתחיל את החיים בצורה טובה יותר. מצווה. לא לחינם אמרו, כל הקונה לו עבד, קונה לו אדון. אני פעם אמרתי, כשלימדתי את הנושא הזה, אמרתי, מה זה כל הקונה לו עבד, קונה לו אדון? אז אנחנו מכירים את הפשט של הדברים וההלכות, שאם יש לו קרית אחת, הוא צריך לתת את זה לעבד, אם יש לו סמיכה אחת, זה לעבד וכו'. למה? איפה אנחנו מוצאים בדיוק דבר מאוד דומה, שהתורה מאוד מחמירה, עם מלך? למלך יש כללים שאתה ואני פטורים מהם. יכול להיות שהם סוסים, אבל ספר תורה אתה חייב לכתוב, אבל אתה לא חייב לסדר תורה גליך כל הזמן. המלך צריך ללכת כל הזמן עם ספר תורה ביד. ספר תורה כתב על זרועו. יש בזה מחלוקות שונות, אבל יש לו ספר תורה ביד. כל הזמן. חוץ ממקום הסינוס, כמובן. מקום הסניות. כל הזמן עם ספר תורה. אתה לא יכול ללכת עם ספר תורה כל הזמן. אתה לא מצווה על זה בכלל. אתה צריך לכתוב אולי ספר תורה. יש מי שאומר שכל יהודי צריך לכתוב ספר תורה. אבל אתה צריך לבית כנסת ולהתראות. הוא צריך זה יהיה עליו. למה התורה כל כך מחמירה עליהם? כי יש לו יכולת לחטוא, להתגאות. בגלל שהוא מלך. הרי אתה תסתכל על התורה, אתה רואה מבעל הבית? לא אתה. אתה ממונה. יש לך עכשיו רשות, אבל אתה לא ממונה. סליחה, אתה לא בעל הבית. עכשיו אתה המלך. אחריך יהיה מישהו אחר. השם מעלה והשם מוריד. כן, זה כתוב, מושיב מלכים ולא המלוכה. אתה, מה שנקרא, מינוי זמני. אותו דבר שאדם קונה עבד, הרי באותו רגע הוא מרגיש מה? אופן טבעי. הוא עליו. אני האדון שלו. נכון, הוא אדון, הוא נקרא אדון. בכל מקום הוא נקרא אדון. גם בהלכה, גם בגמרא הוא נקרא אדון. אדון זה מושג של אדנות. אדנות זה אחד מכינוייו של הקדוש ברוך הוא. ברוך אתה אדוש. על איזה אדנוניות. אדנות. אדנות זה בעלות. אדנות זה מידת שאנחנו מכוונים, השולחן ערוך כותב שאנחנו אומרים אדנות, אנחנו צריכים לכוון במחשבה, אדון הכל יובי בעל הבית. אמרתי, אם ככה אני מבין, מה זה אם איש קנה לו עבד, קנה לו אדון, ברגע שהוא קונה עבד, הוא צריך לקנות לעצמו שוב פעם את הקשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא חזק. קנה לו אדון, הוא צריך לקנות מעליו אדון, שהוא יזכור שיש אדון עליו, אחרת הוא יבוא יהיה עם העבד. כלומר, הוא צריך, ברגע שהוא קונה עבד, להיבהל ולחשוב עד אוי ואבוי, עכשיו אני עבד, אני אדון, כן, ועבד. אדון על העבד הזה, אבל אני עבד לאדון אחר. כדי שלעתו לא תשתבש עליו, ולא יהיה כמו שראינו אצל הגויים, שהיו להם עבדים, גם ירו בהם, הרגו אותם, ואף אחד לא פצפת, הוא מצפצף. אצל יהודים הוא פגע בעבדו, הוא משתחרר. מה זה? ולפעמים יש מצב גם שיוצאו אותו להורג. את האדון. הוא פגע בעבדו. מה זה? קנית את מה? את גופו? לא את נפשו, לא את רוחו. הוא לא שלך. אצל הגויים קנית את העבד? הוא לא שלך. זה מה שאתה רוצה. אין דבר כזה אצלנו. אצלנו אתה קונה גוף, אתה לא קונה נשמה, אתה לא קונה רוח, אתה לא קונה כלום. לא, הוא לא קונה אותם כלום, כי הם שכירים. הם יכולים להגיד לו, למה קראת מנהל? תחפש אותי וללכת. הם לא חייבים לך כלום, יש להם כוח. כן, אבל יהיה זה עובד. ראיתי מקומו שעובד, תלוי באנשים. תלוי באנשים. אם האדם באמת הוא עקרוני, אז גם אם אין לו, יגיד לך, סליחה, אני באמת גם אוכל לעובד ולהתראות. הוא הולך. אם הוא עושה חשבונות אחרים, והוא מוכן להיות מושפע ופגוע, זה כבר בעיה שלו. אבל אם האדם עקרוני, הוא בא לי לעזוב כך. ראיתי דברים כאלה. ראיתי. אומר הסבא על הפסוק הענק, תעניק לו, מצומך, יריות ארוכות, ומגרונך, ומעקביך, אשר דרכך השם אלוהיך תיתן לו. אומר כבר הפסוק לאדם, תדע למה אתה צריך לתת לו? תדע למה אתה צריך לתת לעבד עכשיו שהוא הולך הביתה, מהצון, מהבקר, מהגורן, מהיקן, מכל מה שיש לך, בקיצר, למה? אשר ברכך השם אלוהיך, זה לא שלך, קיבלת ברכה מהקדוש ברוך הוא, אז תיתן לו. כתב הסבא הקדישא, ככה, תיתן לו בפרשה. תר ויהון, שניהם מלאים יוד, כתוב, הענק תעניק, כן, כתוב יוד ויוד. עין, עכשיו, יש ספר שהוא כתב, אוצר החיים, ששמע זה פירוט המצוות, כותב, היום באוצר החיים מצוות הענקה בסודם של דברים, הסוד הפנימי העמוק, על פי הקבלה, למה העניין של מצוות הענק תעניק, אנחנו לא ניכנס לזה, רק הוא רומז שזה קשור בסוד עדיין מהחורב, שני הכתרים של אחד כנגד מעשה ואחד כנגד נשמע, קשור לעניין הזה. אבל הוא אומר, להוסיף להי עבד, לתת לאותו עבד, ופה מדובר על עבד רוחני, לקליפות, בכל יום מן הברכה, קישוטין דלא הבו ייחודין. כלומר, לתת לצד השני, ואנחנו יודעים שגם הם צריכים להתקיים, כי זו עובדה, באמת שיעוד בעולם, במה הם מתקיימים? מהשאריות של הברכה, שיריים. מהצד האחורי כביכול של מה שנשאר, מהשיריים. אנחנו קוראים לזה השפעה במילים אחרות, מה שאנחנו זורקים, מזה הם ניזונים. וזה לא ייחודי ממש, זה לא קדושה. חיצוניות, בענייני חיצוניות העולמות, כלומר זה דברים החיצוניים, לא הפנימיים, כי הפנימי אנחנו יודעים, כמו שפעם אמרנו, תיקח את הקליפה שעוטפת את הפרי עצמו. היא שומרת על הפרי, אבל היא גם דבוקה אל הפרי. ממה היא ניזונת מהפרי? בצד החיצוני של הפנימי. חלק הכי חיצוני של הבפנים מחוסה בקליפה. זאת אומרת, ששם הם מקבלים, זה מחיצוניות של הכל. בסוד של העלאה. כי למעשה ככה על פי הסוד סדר העולמות. כשאנחנו רוצים לעלות, להוריד שפע מהקדוש ברוך הוא, משמיים, הוא יצר תהליך שאני מדליק אש, אז היא חמה. עכשיו, תלוי מה אני עושה, אם אני עושה את זה אני אקבל קביעה, אם אני עושה מה להסיר, אז הוא יתבשל. כדי להוריד שפע משמיים, יש דרך של, כביכול תדמינו לעצמכם צינור. בסדר? צינור שיורד מלמעלה למטה השפע. אנחנו יודעים שבצינור אי אפשר שתהיה ירידה מלמעלה ומלמטה באותו זמן. מלמעלה זה מושך כלפי מטה, מלמטה זה עולה כלפי מעלה. ובואו יכולים לעלות ביחד. אתה יכול להגיד לכם שיש מה שנקרא חוק כלים שלובים, שכולם מכירים אותו, שעל מנת שירד השפע מלמעלה, יש צינור מקביל שבמעגל סגור, שעל מנת שהשפע מלמעלה ירד, צריך לבוא משהו מלמטה ולדחוף מלמעלה, כלומר מין תחלופה כזו של יצירת השוואת לחצים, ואז זה יורד למטה. סירקולציה קוראים לזה בעברית היום, נכון? מחזוריות. אז לזה בקבלה אנחנו קוראים מן, מים נוקבים. כלומר אנחנו מעלים מן, כי זה מלמטה, ובגלל זה אחר כך יורד מלמעלה. שזה הזכר בנקבה, נמדים שמלכות זה החלק התחתון שזה נקבה, וזכר זה כתר, מלכות זה לשון נקבה, כתר זה לשון זכר. כלומר, על מנת, בגלל שעל מנת שנוכל לעלות מן למעלה, כן? זה הסוד של הענק תעניק לו. וזה אתה עושה פעולה שמשפיעה כלפי מעלה, אומר הסבא הקדוש. והם 10 ניצוצות של אור שנפלו בעולם העשייה שלנו. לכן כתוב, הענק תעניק עם האות יוד. שזה רומז לאורות האלה שנפלו ואנחנו צריכים להרים אותם בחזרה למעלה. כי מה נופל? למה אנחנו אומרים נופל? למשהו שהיה קודם מה? נו? למעלה. אחרי זה לא היה נופל, לא?
אבל כשאתה מתעלה ואתה נותן למישהו
שם. כן, רגע. יפה, רגע. לא נתינה, לא דיברנו על נתינה עכשיו. העיקרון, שאני ממש מנופל, אז הוא היה קודם כל במקום גבוה יותר, ועכשיו הוא נפל. אבא שלי שיהיה בריא, אריך ימים בתור ובנימים, מה אומר? מה שעל הרצפה, בעולם לא ייפול הרצפה. כי הוא על הרצפה. מה שלא, זה יגיע למטפק, אם הוא יפול. כלומר, מה שמתברר על ידינו, על ידי אכילה ושתייה, אנחנו אוכלים ושותים, ואנחנו מברכים קודם, הברכה הזו מעלה מן, זה הבירורים הקדושים של הברכה, לצד השני נשאר העבד, האי עבד, אותו צד השני מקבל מה שנקרא מהקליפות שאנחנו לא אוכלים, או משאירים, שיריים, כן? שזה לא אוכל, זה פסולת, מזה הוא מקבל את חלקו, זה חי מזה, כי הוא צריך לחיות במציאות בעולם, וזה עולה למעלה, וזה הענקה. זה מצוות הענקה, תוסיף על תורה ומצוות. למה? משום שזה מברר את הצלם. הצלם, אנחנו יודעים שזה דמות האדם הראשון, כן, שעלה במחשבה של הקדוש ברוך הוא לברוא אדם, מעשה אדם בצלמנו כדמותנו. ויברא השם אלוקים את האדם בצלם דמות תבניתו. ככה אנחנו רואים בקופה, נכון? זה הצלם. זה הדבר שהוא המחשבה האלוקית איך לברוא את האדם. אז היות האדם הראשון נפל, חטא, אז נגרם נזק בצלם, בדמות. בידי זה שאנחנו מברכים על השתייה והאכילה, אנחנו מתקנים את החלק מסוים בצלם הזה, והעבר הזה, שזה הצד של הקלקול, שנוצר מהקלקול הזה, הוא טועם, כן? הוא טועם מזה גם, כן? כתה מתקשטת בקישוטים זה לא אהבו. כלומר, הוא מקבל, אבל לא מהמהות, אלא מהחיצוניות. וזה המצווה של הענק תעני. כלומר, שאתה מדבר על עבד עברי, תכף אני אגיד, כשאנחנו מדברים על זה, עבד עברי, אנחנו מדברים על אדם שהוא גנב. המציאות שגנב היא לא מציאות טובה. כל מיני שאדם עובר על איסור דאורייתא לא תגנוב, זו מציאות עקומה. זאת אומרת שהאדם הזה למעשה, גם אם הוא לא התכוון או לא רצה, הוא התרחק מהקדוש ברוך הוא. הוא נדבק לצד השלילי. כל משהו אצל האדם, למה הוא נמצא אצל יהודי? הרי למי מוכרים עבדים? בדרך כלל בדין היו מוכרים עבדים לא לכל אחד. היו מחפשים אנשים שבעלי ממון, בעלי משפחה טובה, בית טוב, מקום של תורה, כדי שהאדם הזה ישתקם בצד הנפשי שלו שש שנים. לא רק בצד זה שהוא ישתוף רצפה ויעשה כלים. לא. אלא בצד יהיה לו תמיכה נפשית שלעולם הוא לא יחזור לגנוב. זה הרעיון של התורה. התורה היא בעומק של הדברים. לא שמה אותו בכלב, הוא נהיה אחר כך גנב יותר מקצועי. אצל הפליליים, העבריינים פעם סיפרו לי, הרי עבדתי פעם עם חבר'ה צעירים בכלא תל מונד. אמרו לי, אתה יודע מי זה גנב? אמר להם, לא, מי זה גנב? הוא משתפסו אותו. כלומר, הוא דפוק, אז תפסו אותו, לכן קוראים לו גנב. אבל מי שלא תופסים, הוא לא נקרא גנב. כי לא יודעים בכלל. כי איך כתוב בתורה, ונתפס בגנבתו. ותפסו אותו, לא נקרא גנב. לא נתפס. קורן, זה סופר גנב. ואין לו שם. לא יודעים שהוא גנב עוד. אז הוא עובר על מסורי תורה. לאדם שיורד למצב שאולי יש לו הצדקה כי אין לו לחם. אם אין לו לחם והוא גנב, לא ימכרו אותו. לא ימכרו אותו. ימצאו דרך. אבל אם זה אחד כזה שהפך מקצוע, אז ימכרו אותו כדי לשקם אותו. אז ישקמו אותו אצל משפחה, ישקמו אותו אצל איש עשיר, אצל אדם שיוכל לתת לו. המצווה של ההענקה פה זה לרומם את האדם הזה שנפל להיות עבד ליצר שלו, אומר הסבא. הרי איך הוא גונב? הוא נפל ביצר. זו נפילה, הוא הפך להיות עבד, הוא הדביק את עצמו לצד השני. היי עבד, כמו שאומר הזוהר, זה הצד השני.
למשל,
זה סדרה אחת. כן, הצד השני זה סדרה אחת. כאילו הוא מדביק את עצמו לצד השלילי. והוא נוהג על פי דרך היצר הרע. אומר הענק תעניק לו, שאני יוצא, תן לו מהברכה. תן לו מהברכה שאתה קיבלת, כי בכוח הברכה מה קורה? אתה מעלה למעלה, השאריות הולך לצד השני, הוא גם כן אוכל מזה. אבל הרוב מה הולך? למעלה. ואז הוא רואה שפע של ברכה טובה. נראה גם עליו. ואז זה כך, הוא מתברר, הוא מתעקן. תן לו, שכשהוא יוצא מהבית שלך, הוא יצטרך לבוא עם מסעית. ולהעמיס. וכשהוא בא אליך, הוא בא עם הזיקים. מעכשיו איזה בן אדם הוא יהיה? אחר לגמרי. כי הוא מתחיל אחרת, הוא מתחיל בתור אדם עמיד. יש לו עוס, יש לו רכוז, יש לו צום, יש לו בקר, יש לו יין, יש לו... בוא נע, הוא חי אחרת, הוא יוצא עם חיוק על החיים. הוא יוצא עם ברכה על החיים. לגנוב, הוא לא יגנוב. זה מצוות הענקה. כשאדם עושה את זה, הוא זוכר לשני הכתרים, כמו שאמר פה הסבא, של נעשה ונשמע. כי כשבני ישראל אמרו נעשה ונשמע, מה הם אמרו למעשה? כל אשר יאמר השם, נעשה ונשמע. באותו רגע מה הם הפכו את עצמם להיות? עבדים להשם. בטלים כלפי השם. לכן מיד קיבלו מה? כתר שנעשה, כתר שנשמע. הגיעם, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בטלים אליי? כלומר, אתם אומרים, אני מרככם, הנה הסמל מלכות שלי. עכשיו, כל מקום שאתם הולכים, יש לכם פה תעודת עיתונאים, כן? תעודת כניסה לכל מקום. הכל פתוח, כי אתם שלי. אתם מציגים שלי. ובן מלך, הוא כן מלך. לכן תעניק לו. כדי שהעבד הזה יחזור להיות מלך. כדי שיחזור להיות אדון. כדי שיחזור להיות במצב של אדם הראשון. לכן תתלת. זהו. לכן אנחנו היום צריכים להתכונן לאלול. אלו זה הרבה הרבה ראשי תיבות למו באלול, אני ודודי ודודי לי. וזה הרבה כל מיני ראשי תיבות כאלה ואחרים, זה אתם לוקחים. כל מיני ראשי תיבות כאלה ואחרים. לא משנה מה ראשי תיבות. מה שמשנה זה מה שבתוך התיבות. אומר אבא השם טוב, בפירושו על התורה, החלק הראשון, פרשת נוח, ובכלל בראשית, החלק הראשון שלנו מדבר הרבה על התפילה. כאילו אתה אומר, בוא'נה, מה הקשר בזה לבין הספר, לבין הפרשה, קודם פרשה בראשית, מתחיל, צוהר תעשה לתיבה. מה הקשר בין זה לזה? תיבה זו מילה, מילה זו תפילה. תפילה, ויש כוח גדול מאוד במילים. בחודש אלול, יצא להיות חודש שנשים לב למילים שאנחנו מוצאים מהפה, כלפי שמיה, כלפי עצמנו, ודאי כלפי הבריאות שראינו עד כמה חשוב לכבד אותם. איזה מכובד? לכבד הבריאות. הקדוש ברוך הוא נקרא מכובד, מלך הכבוד, למה? כי הוא מכבד את הבריאות. שחלה כבוד לירייה, הוא חלה כבוד, משווה כבודו לבשר ועדה. אז כבוד הבריאות זה דבקות בקדוש ברוך הוא. אז שלא צריך לחפש כל מיני עניינים גדולים, איך להידבק בקדוש ברוך הוא. לא, תכבד בריאות, אתה כבר דבוק טוב בקדוש ברוך הוא. תחזק הלאה, תמצא הדרך הלאה, תתקדם. אבל אל תספר שאי אפשר, זה נורא קל. רק תעשד. ובשלמות רבותיי, זה שלמות. שלמות לא משיגים ביום אחד. שלמות לפעמים לוקח כל החיים. אבל שלמות אנחנו יודעים, מורכבת מחלקים. יש לנו פאזל, כולו חלקים, אז אני הופך להיות שלם. כשכל החתיכות מקוברות ביחס. עוד חתיכה, עוד חתיכה, עוד חתיכה. היום היה לי מישהו שדיבר איתי על העניין שהוא לא מבין מה, איך בן אדם יכול להצליח בחיים, כלומר, מה הוא צריך לעשות כדי להצליח? אמרתי לו, לא יכול. הוא לא יכול להצליח. אין ציווי בשום מקום, ואני אשמח שמישהו פעם יראה לי, כי אני באמת טועה. אני לא מצאתי אף פעם, בשום מקום. חיפשתי גם בפרויקט השו"ת, וגם פרויקטים אחרים, וגם בספרים, שלמדתי וגם שאלתי, לא ענו לי. איפה יש ציווי להצליח? איפה יש הדרכה להצליח? לא יודע, אני מחפש. יש ציווי כן. לעבוד, להתמודד, להשתדל, לעשות הכל המקסימום. אבל להצליח? לא מצאתי. למה? כי לפי דרכנו, לפי היהדות, לפי התורה, זה לא בידיים שלנו. זה כבר תמיד תהיה מה שם אלוהיך. אדם צריך לחפש את החלקים של הפאזל שלו, ולהכניס לתוך המסגרת, ולהשלים את החלקים. פעם האמצע, פעם מהצד, כל חלק שהוא מצליח להשיג, שישים אותו בתוך המסגרת. אבל הכיוון הכללי יהיה מה? תמיד תהיה מה שם אלוהיך. להיות שלם עם הקדוש ברוך הוא. אבל אחד הדברים הבסיסיים זה לקבל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, כמו שבנים קטנים מקבלים את מה שאתה עושה להם, הם לא מבינים. ואנחנו כולנו הורים. ואנחנו עושים אין ספור דברים שהילדים לא כל כך מבינים למה. ואנחנו עושים, והם סומכים עלינו שאנחנו עושים בטובתם. אז מי הוא שיהים להרים ראש לפה שמיים ולהגיד, מה פתאום אתה עושה ככה? למה הקדוש ברוך הוא זה ככה? אז אתה לא סומך עליו, אני מבין. על אבא שלך בשר ודם אתה סומך יותר? רק שאני אבין. כלומר, מי שיש את זה, אני מוכן לשמוע. אלא שזה נובע מהי עבד. אתם זוכרים שלפני כמה שבועות דיברנו על יתר הרע וכל זה, שלמה יצא מה זה? זה דמיון של האדם. האמת הוא לא נמצא. זה המחשבות שלך יוצרות אותו. מי מלא יתרה? מישהו פעם יכול להגיד שהוא הלך אליו יד ביד? שהוא נגע בו? שהוא ראה אותו? לא, זה פה, במחשבות. שם הוא נמצא. אבל הוא במחשבות שלך. היצר הרע של פלוני הוא לא אצלך, הוא אצלו. ויצר הרע שלך אצלך, לא אצלו. נכון? כל אחד יש לו את המחשבות שלו. זה פרטי מאוד. אז אדם יכול גם לטפל בזה. אבל לא להיבייש. שאין את כל החלקים בפאזל. זה עבודה של חיים. תמיד תהיה עם השם אלוקיך, ואני אומר, לא כמו שאומר רבי נפסולי מרופשיט, שהוא העטף גדולה, כדי שיהיה מקום לכולם, שאף אחד יוכל להגיד שלא היה לו מקום להיות תומים, אני אומר, מה זה תמים תהיה עם השם אלוהיך? כל חלק וחלק שאתה שם, שהוא יהיה בתמימות. שהוא יהיה שלם. כלומר, אני לא חייב עכשיו להקיף את כל הפאזל, כי אני לא אצליח. אני כן יכול להצליח שאת החלק עכשיו שאני מקבל עצמי לטפל בו, עניין פלויני, עניין אלמויני, כל אחד לבין מה שאני יודע, זה בענייני שינה שלו שהם לא מספיקים ומפריע לו לחיות, זה בענייני אכילה שלו שלא מספיקים ויש לו בעיות בריאותיות, זה בעניינים של כעס ומצוקה ובלחץ חברתי כזה או אחר, וזה מפריע לו לנשום, לתפקד. את החלק הזה, שיעשה אותו עד לתמימות, עד הסוף, שיהיה שלם. לטפל בו עד שהוא מגיע לשלמות איתו. ואז שיניח אותו בקופסה של הפאזל, בתבנית של הפאזל, במסגרת, וילך לחלק הבא. אם אז אני אעשה את זה, מובטח לו שכשהוא יגיע לעולם האמת, ישלימו לו את הפאזל אם הוא לא ישלים. כי למה? כי כל רצונו וכל ענייניו וכל מחשבותיו הראו מה הוא רוצה, כמו אותו בניין שהוכיח שמישהו בנה. מישהו ברא. אחרת זה לא היה. לא זכים, רואים את הכיוון. רואים שכל הזמן הוא פעל בכיוון הזה, אז אם הצלחה לו בידיים שלנו, אבל הוא עשה את הכל בשביל להגיע, אז אנחנו נשתים לו והוא יגיע. לרצה באמת שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הברכה שהרבי היה אומר, ואנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, שנזכה לראות גם בדברים הקשים, שיהיה לנו את הכוח להבין שיש לזה משהו טוב. לא תמיד לדעת מהו, אבל לפחות לדעת, בוודאות שיש בזה טוב. מה אנחנו לא יודעים? איך סיפר לו מהסיפור? עד עכשיו הגמרא הייתה ברורה לו, אחרי שקרה לו גם לא קשה עם הגמרא. אבל הוא קיבל את זה. לא יודע איך הגמרא עושה דבר כזה, יש לי כותב את דבר כזה. אבל צריך לברך, מה לעשות? מה לעשות? צריך להגיד, ברור, טוב, באמת. לרצות שלא נצטרך להגיד דברים כאלה על דברים כאלה, אבל אם חד לשלום, חד לשלום, קורא לאדם מפילה, שידע שבכל מקום ששם הוא נפל, גם שם הקדוש ברוך הוא נמצא, כך כותב רבי נחמן. רבי נחמן כברסלב כותב בליקוטי מוהר"ן, שבמקום הכי נמוך שאדם יכול לרדת, אני לא מצטט אבל בערך, גם שם נמצא הקדוש ברוך הוא עטוף בכל מיני עשרות, כי זה לא מתאים שיש. זה לא ראוי שהמלך יבוא עכשיו להוציא מישהו מתוך ביב. הוא נשלח משרדים. אבל המלך שלנו מתחפש, כן, כדי שזה לא יהיה כבוד מלכות, זה לא עזור לפגוע בכבוד מלכות, והוא יורד אותו רבים. כי מישהו יודע להגיד, הנה המלך, וגמרנו, הוא יפגע במלכות, כבוד מלכות. וכל צערתם לא צר, כך כתוב. כבוד מלכות נמצא בכל מקום שיהודי צר לו. צר לו זה לא רק צרות, גם שיהודי צפוף לו, שיהודי כזה כפור, שיהודי לא... גם שם הקדוש ברוך הוא. ירצה באמת שנחיה ונראה טובה וברכה משני ימות המשיח, ושניצא מצער לרץ, ומצערה לרצה, ומנגע לעונג, בזר השם, שבת הזו שתהיה שבת של בשורות טובות, שלא נצטרך בשבת לשמוע שמועות לא טובות, ועניינים לא טובים, ולא להחזיק מעמד, ונחושים, ועניינים כאלה, שהקדוש ברוך הוא ישלים וירפא את המכאובים של העם הזה, של המשפחות השכולות, של המשפחות הפצועים, של הפצועים עצמם, של כל הזקוקים לנחמה. ואני מזכיר, רבו ישראל, אלול בפתח. אלול עומד עם מפתח ליד הדלת. אלול, שבת מברכים, אני לא טועה, שבת הבאה כבר. השבת הזאת, שבת הזאת, נכון, שבת הזאת, שבת מברכים, נכון. שבוע הבא זה כבר ראש חודש. אז רבו ישראל, אתה בואים אפילו עלי צריך להתנער עוד ככה עם הלוח. אבל אלול בדרך, אלול כבר פה. כבר נושמים אלול. אנשים אלו, אני נזכר עכשיו בזמנים שהיה בירושלים, בשכונת הבוחרים, שבשעות כאלו, אצל הרב גט, צריך להתעדיק לברכה, שהיא שומע ככה קשות עבור, דופקים, עוצרים השמש, היה שם דופק שם בבתי המדרש, בחלונות, היה יהודים, סליחות! ככה, דופק עם המקל, להעיר את האנשים, כולם קמים ככה תורה נשים, ארבע הבוקר, באים להגיד סליחות. כן, זה... רק זה מזכיר קדושה כבר, המציאות הזו, סליחות. ומי רשאי לבקש סליחה? אני אומר את זה ככה כרגע, גם בהקדמה. מי יכול לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא? מי, כן, מי ש... סולח לאחרים. בואו נתרגל בעשרה ימים האלה שנשארנו עד אלול, להגביר את היכולת שלו לסלוח למי שפוגע בנו. כדי שנבוא עם זכות להגיד את זה, בואו, תשמע, אני סלחתי, נו, לך יש נצח, תסלח גם אתה. כל טוב. שבת שלום.